הגענו לדף ט"ו עמוד א' בתחילת המשנה. תקרא שאין עליה מעזיבה, רבי יהודה אומר, בית שמאי אומרים מפקפק ונוטל אחד מבינתיים, ובית הלל אומרים מפקפק או נוטל אחד מבינתיים. מדובר על תקרא שאין עליה מעזיבה, כלומר תקרא של נסרים, בעצם עוסקים פה בתקרת בית שלא השלימו את הבנייה שלה כמו שצריך, ולכן אין עליה מעזיבה, אין עליה שכבתית. אז יש פה נסרים. השאלה אם עכשיו אפשר להשתמש בתקרת בית הזאת לסכך, ואם כן איך עושים את זה. אז אומר רבי יהודה, נחלקו בזה בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, צריך לעשות שתי פעולות לכאורה, כך כתוב במשנה. מפקפק ונותן אחד מבינתיים. הוא גם מפקפק, הוא גם מפרק את כל הנסרים ומנענע אותם, בעצם מניח אותם מחדש לשם סרוקה, לשם סכך, כדי שלא יהיה פסול של תעשה ולא מן העשוי, וגם נותן אחד מבינתיים. אחרי זה הוא נותן בעצם כל נסר שני מבין הנסרים, ושם שם סכך קשה ברווחים שנוצרו. למה צריך את שניהם? הרי לכאורה אם הוא שם סכך כשר ויש רוב סכך כשר בין הנסרים, אז למה צריך לפקפק, לנענע ולניח מחדש לנסרים? הגמרא תשאל את זה. בכל אופן זו דעת בית שמאי לפי מה שהסביר רבי יהודה. ובית הלל אומרים, לא צריך את שתי הפעולות, אלא כמו שאמרנו, או מפקפק, או נותנים אחד מבינתיים. רבי מאיר אומר, אי אפשר לפקפק. למה אי אפשר לפקפק? למדנו בדף הקודם, שרבי מאיר סובר שאם מדובר על נסרים של ארבעה טפחים, אז הם פסולים בכל מקרה. פה מדובר על נסרים של ארבעה טפחים, אין מה לעשות עם זה, לכן הוא יכול רק ליטול אחד מבינתיים, ואינו מפקפק. הדרך היחידה, לפי רבי מאיר, להכשיר את הסכך, הוא בעצם ליטול כל נסר שני, ליצור רווחים, לשים שם סכך כשר, וכך יכול להכשיר את הסוכה הזאת, תקרת בית שהפכה להיות סוכה. אומרת הגמרא, רבי שמעון בית הלל, לפי בית הלל, מאוד מובן, מפקפק, או נוטל אחד מבינתיים, טעמיים, מישהו תעשה ולא מן העשוי, הסיבה לפסול את התקרה הזו לסכך, זה בגלל תעשה ולא מן העשוי. הרי מדובר על תקרה של בית, ובעצם אם הוא יבוא להכשיר את הסוכה עכשיו, הדבר יעשה, הוא לא נעשה בקשרות, הוא צריך לעשות את הסכך בקשרות, לפקפק, ולהניח את הסכך בקשרות, אם מפקפק עביד למעשה, אם אכן הוא מפקפק, אז הוא עושה מעשה, עושה מעשה חדש של הנחת הסכך על הסוכה, ויש פה, אין פה עשייה לבית, אלא עשייה לסכך, לסוכה. וגם אם נוטל אחד מבינתיים, אבל למעשה, גם אם הוא ייטול אחד מבינתיים, כלומר, נוטל כל נסר שני ושם שם סכך קשה ברווחים שנוצרו, גם בזה בעצם הוא עשה מעשה, כמובן, והוא שם שם סכך קשה. יותר מזה, בפועל הוא שם סכך קשה, ובסופו של דבר יכשיר את הסכך בדרך עוד יותר טובה. אבל בכל אופן, שתי הפעולות האלה מועילות לבית הלל, זה פשוט. אלה בית שמאי, מה הייתה מהו? לא מובן מה הטעם של בית שמאי לפסול את התקרה הזאת. אם מישהו תעשה ולא מן העשוי באחד הסגה, אם בגלל תעשה ולא מן העשוי, כמו שחושבים בית הלל, אז מספיק אחד לשתי הדרכים. או מפקפק, או נתן אחד מבינתיים. אבל אם משום גזירת תקרה, כלומר, אם לדעתם הנסרים האלה שארבעה טפחים בעצם פסולים בכל מקרה, מדוע? משום גזירת תקרה, גזרו חכמים פסול נסרים כאלו, כי הם דומים לתקרת בית, ולכן אסור בכלל להשתמש בנסרים הללו. הוא צריך לפרק אחד מבינתיים, ועשים שכך כשר, אז אם כך, נותן אחד מבינתיים סגי, מספיק ליטול אחד מבינתיים, לא צריך גם לפקפק. אז הוא אומר דגמר ככה, באמת לעולם משום גזירת תקרה, באמת בית שמיים פוסלים את התקרה, משום גזירת תקרה, באמת הם מצריכים מיטול אחד מבינתיים, וזה הכוונה, הם חייבים מיטול אחד מבינתיים. ומה הם רצו לומר בדעתם, מפקפק ונוטל אחד מבינתיים? רצו להגיד ככה, אחי כמרי, אף על פי שמפקפק, גם אם תפקפק, גם אם תניח את כל הסכך, כל הנסרים האלה מחדש לשם סכך, זה לא יועיל, אלא צריך גם נוטל אחד מבינתיים. אין נוטל אחד מבינתיים, אין. אז אם מועיל להכשיר את הסכך, להשאיר את הסוכה, אין או לא. אומרת הגמרא, זו דעת רבי מאיר, רבי מאיר עצמו אמר שהנסרים האלה פסולים, ויכול לומר, צריך ליטול אחד מבינתיים, יחי עם הסיפה, זה מה שאמרנו בסיפה. רבי מאיר אומר, נוטל אחד מבינתיים, אבל לא יפקפק. אני רבי מאיר, אני בית שמאי, לכאורה רבי מאיר, בעצם אומר את בית שמאי. אלא אומרת, כמובן, לא. רבי מאיר חולק על כל הנחת היסוד של רבי יהודה. רבי יהודה בא ואומר, תשמע, נחלקו בזה בית שמאי ובית הלל. ורבי מאיר אומר, לא נחלקו בכלל בית שמאי ובית הלל. אחי כמר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה. אלא גם בית הלל סוברים, כך כולם לדעת רבי מאיר, סוברים שנסרים של ארבעה טפחים פסולים משום גזירת תקרה, ואי אפשר להכשיר אותם. צריך ליטול אחד מבינתיים, כלומר ליטול כל נסר שני, ולהניח שם סכך קשה. טוב, אם ככה בעצם רבי יהודה ורבי מאיר נחלקו שוב, אם בעצם יש צורך בנטיית כל נסר שני, כלומר בעצם נחלקו האם הנסרים האלה כשרים או לא כשרים, האם יש פה גזירת תקרה או לא. לכאורה זה מה שלמדנו במשנה הקודמת. מהי כמה שמונה אומרת הגמרא? רבי מאיר עיד לגזירת תקרה, רבי יהודה עיד לגזירת תקרה. הרי למדנו את זה. איפלוקו באחד הזימנה, למדנו את זה במשנה הקודמת, אתנן. מסככים בנסרים דבר רבי יהודה, רבי מאיר אוסר. אז מציע תירוץ רבי חייא בר אבא ושם רבי יוחנן, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, רישא בנסרים משופים עסקינן. באמת נכון, המשנה הקודמת לא עוסקת בגזירת תקרה. המשנה שלנו עוסקת בנסרים של ארבעה תפחים ובגזירת תקרה. אבל המשנה הקודמת עוסקת בנסרים שאין בהם ארבעה תפחים, אלא בנסרים משופים, נסרים משופשפים עד היותם חלקים ועצם ראויים לשימוש. ובכלל רבי מאיר שם פסל אותם מסיבה אחרת, ומשום גזירת כלים לגובה. רבי מאיר פסל אותם בגלל גזירת כלים. מה הכוונה? למרות שבדין התורה הם לא מקבלים טומאה, גזר רבי מאיר לפסול אותם בגלל שהם דומים לכלים, שלא יבואו אנשים לטעות ולהכשיר לסכך כלים שמקבלים טומאה. אז בעצם, אכן באמת המשניות עוסקות בשתי גזירות נפרדות. אבל הגמרא דוחה את זה, אומרת הגמרא, רבי יהודה אמר רב, דאמר סיככה וחיצין זכרים כשרה נקבות פסולה. למדנו לעיל במסכת שאם סיכך את סוכתו בחיצין כנעץ כאלה, זכרים כשרה נקבות פסולה, כי זה בית קיבול. ולא גזר זכרים עד ונקבות, אמרנו שלא גוזרים לפסול את החיצים הזכרים מחשש שהם יבואו להשתמש בחיצים נקבות. גם כאן לא סביר לבוא ולגזור נסרים משופשפים עטו כלים. מי שמע על הגזרה הזאת? משום גזרת כלים שאפשר לגזור ולומר, למרות שמדובר על סכך שקשר מדי תורה, עדיין שם יבואו לסכך בכלים שמקבלים תומה. הכנמי, לא נגזור נסרים משופים אלא עטו כלים. אלא אומרת כמה באמת צריך לבוא ולומר שתי משנות עוסקות בגזרת תקרה. אבל גם, אז מה אם כן? למה צריך לחלוק פעמיים? אלא על כורח ריש הפליגי בגזרת תקרה, גם המשנה הקודם בגזרת תקרה, וגם סייב הפליגי בגזרת תקרה. עומד מן הפליגי ותארתי זה מילה מלי, באמת, אז אם כך חוזרת השאלה, למה צריך לחלוק פעמיים בשתי משניות נפרדות? אז עומד כמה כך, סייפה רבי יהודה דקאמר לרבי מאיר. באמת נכון, הסייפה בא ללמד אותנו, כלומר המשנה שלנו, בא ללמד אותנו את המסע ומתן שהיה בין רבי יהודה ורבי מאיר. נכון, זה אותה מחלוקת, גזרת תקרה. אבל יש פה מסע ומתן שלמדנו במשנה הזאת. מה רבי יהודה אמר לרבי מאיר? המייקה אסרת בנסרים, למה אתה אוסר שימוש בנסרים לסכך? משום גזירת תקרה? כך אמר רבי יהודה ורבי מאיר. היי סברה לבית שמאי יהודית לירא, אני סובר רבי יהודה שנחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר הזה. ולכן אתה אומר, אתה בא לפסול משום גזירת תקרה, זה סברה לבית שמאי, ובית הלל הוא גזר, ובית הלל הוא גוזרים, וברור שההלכה כבית הלל. על זה ענינו רבי מאיר, וזה מה שאמרנו כאן במשנה, אמר רבי מאיר, בכלל לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר הזה. ובעצם המסע ומתן הזה בין רבי מאיר ורבי יהודה, למדנו כחידוש במשנה שלנו. עכשיו העמדנו את המשנה שלנו כאן, שבעצם מדובר על נסרים של ארבעה תפחים. אם כך נחלקו בעצם רבי יהודה ורבי מאיר בנסרים של ארבעה תפחים. אבל עמדנו במשנה הקודמת על הגמרא שם, על המשנה, שנחלקו בזה רב ושמונה, האם בכלל נחלקו בנסרים של ארבעה תפחים, או נסרים שפחותים מארבעה תפחים. אז הגמרא מקשה את זה. הניחא לרב דאמר מחלוקת בשש במארבעה, רבי מאיר לגזירת תקרה, רבי דלת לגזירת תקרה, כל זה יפה מה שהסברנו. אבל שמואל אמר במקרה שאין בהם ארבעה מחלוקת, כל מחלוקת שאין ארבעה תפחים בנסרים, אבל יש בהם ארבעה דברי הכל פסולה, במאי פליגה, מה הם חולקים בסיפה? כלומר איך זה יכול להיות שרבי יהודה יכשיר לפי בית הלל נסרים שיש בהם ארבעה תפחים? הרי הוא אומר שנסרים שיש בהם ארבעה תפחים, כולם מאוסרים אותם. אז באמת אומרת כמו כך, ביטולי תקרה כמפלגי, מר סבר בטלה באחי ומר סבר באחי לא בטלה. כלומר באמת לדעת שמואל, נסרים שיש בהם ארבעה תפחים פסולים לסכך לדברי הכל. אבל זה דווקא כשלא היה איזה תקרה פה מתחילה. הוא בא עכשיו לסכך בנסרים לשם סוכה. בזהו כולם מסכימים, נסרים של ארבעה תפחים פסולים. אבל המשנה הזאת שעכשיו למדנו, עוסקת בתקרה של בית. ואז ממילא הוא מפרק ומנענע את הנסרים לשם סוכה. פה אכן נחלקו רבי יהודה ורבי מאיר גם בנסרים של ארבעה תפחים בגזרת תקרה. ועוסקים פה בביטולי תקרה כמפלגי. המחלוקת האם אפשר, האם הוא יכול בעצם לבטל את התקרה. האם על ידי פירוק הנסרים והנענוע החדש הזה, הוא יכול לבטל את גזירת תקרה שקיימת על נסרים בדרך כלל שארבעה תפחים. אז מר סבר רבי יהודה סובר באחי בטלה, אכן כך, אפשר לבטל גזירת תקרה בכך. אבל הרב מאיר אומר שאי אפשר לבטל גזירת תקרה בכך, ובעצם זה לא סותר את זה שלמדנו ששניהם סוברים שבעיקרון בנסרים של ארבעה תפחים יש גזירת תקרה. המשנה הבאה בט"ו עמוד א', המקרה סוכתו בשיפודים או בארוכות המיטה, כלומר הוא מתקין מעין תקרה לסוכה, הוא משתמש בחפצים האלו בשיפודים או ארוכות המיטה שהם פסולים מסכך כי הם מקבלים טומאה, משתמש בחפצים האלו כדי להתקין את הסכך עליהם, במין מסגרת לסכך. אז אם יש רווח ביניהם כמותם, אם הוא שם הרבה מהחפצים האלה, אם רוחבו של הרווח שבין כל השיפודים האלה בעצם שווה לרווח, והוא שם שם סכך קשה ברווח, כשרה. משהו מכאן לכאורה, שברגע שיש 50% סכך כשר, אז הסוכה כשרה, ולא צריך 51%, רוב. והגמרא תשאל לזה. עוד עמדנו במשנה, חוטט בגדיש, מי שחופר בערימת עומרים כאלה, נוטל מתוכה עומרים מלמטה לעשות לו סוכה, אז אינה סוכה, ולמדנו בגלל תעשה ולא מן העשוי. עכשיו אומרת הגמרא, למיטה ותיופתא, דרב הונא ברי דרב יהושע, לכאורה המשנה שלנו זה פרחא דתיופתא, להוראה שרב הונא ברי דרב יהושע, מה הוא אמר? הוא דיבר בהלכות מחיצות, הלכות עירובין. דיתמר, נאמר פרוץ כעומד, שיש מחיצה, שהחלק הפרוץ שבה שווה לחלק הסתום שבה, עומד זה חלק הסתום, אז רפפא אמר מותר, זה נקרא מחיצה. למה? אין צורך באמת שאין צורך יותר מחצי המחיצה, המחיצה שתהיה עומד, שיהיה קיים, שיהיה סתום. אבל רב הונא ברי דרב יהושע אמר אסור, צריך שרוב המחיצה סתום. אם אמרנו שמספיק 50% שכך כאשר, לכאורה זה תיופתא, שמה שאמר רב הונא ברי דרב יהושע, שהוא אמר צריך שרוב סתום, לכאורה הרי הוא יסבור את זה גם לגבי שכך, שרוב שכך כאשר. אז אמר לך רב הונא ברי דרב יהושע, לא, הוא יסביר לך כך, מהי כמותם, מה הכוונה, אם יש רווח בין השיפוטים שכמותם, הכוונה בנכנס ויוצא, הכוונה ככה, הכוונה שהוא מכניס את השיפוט הזה, במצב כזה שיכול להכניס ולהוציא ברווח בלי בעיה, הרי אם באמת עושים את זה ברווחים בין הסכך הקשה, אז הוא צריך כל פעם להוציא את השיפוד והוא קצת מזיז את הסכך. לא, מדובר כשיש יותר רווח. הרי שבעצם הרווח שהוא מוציא את השיפוד הוא רווח יותר גדול מהשיפוד עצמו. אם אדם רוצה להוציא חפץ בצורה חלקה, הוא צריך ליצור שם יותר רווח. אם הוא יוצא שם יותר רווח, בעצם הוא שם שם סכך קשה, הרי שבפועל סכך הקשה הוא רוב. אומרת הגמרא, ואפשר לצמצם, אבל עדיין כתוב במשנה כמותם. ואם רוצים באמת לשים רווחים מדויקים בדיוק, אפשר לצמצם. אפשר לצמצם על ידי מדידת הרווחים, לעשות אותם בדיוק לרוחב השיפודים, ואז גם בעצם להוציא ולהכניס, וגם שיהיה 50%. אז אומרת הגמרא, לא, אין הכוונה באמת שאפשר לצמצם. טכנית אפשר לצמצם. אבל אמר רבי אבא, מעדיף, הכוונה, מה שהוא התכוון לרב הונא ברי דרב יהושע, הכוונה מעדיף. מראש, מי שהרחיב בכוונת הרווחים שבין השיפודים, עד שבעצם הם רחבים יותר מהסך הפסול, מהשיפודים, כדי לשים שם סכך כשר, רוב סכך כשר. הרי שמת לפי רב הונא ברי דרב יהושע, אכן צריך רוב סכך כשר. רב אמר אפילו תמה בשן מעדיף. גם רב אומר, גם צריך שכך, רוב סכך כשר, אבל גם תגיד שום דבר שאין מעדיף. הוא לא מעדיף, כלומר, הוא לא בכוונה יוצר רווחים בין השיפודים יותר גדולים. אלא מה הוא עושה? הוא עושה את זה בצורה אחרת. אם היו נתונים שתי נותנם ערב, אם בפועל הוא מניח את השיפודים לאורך הסוכה, נותן את הסכך הקשר על השיפודים ערב, לרוחב הסוכה, או הפוך, אם מניח את השיפודים ערב לרוחב הסוכה, נותן אותו את השתי, את הסכך הקשר על השתי בעצם לאורך הסוכה. כלומר, בעצם, הוא נותן את הסכך הקשר בצד הנגדי לסכך הפסול, ובזה הוא בפועל יוצר רוב סכך כשר. בצורה כזאת הוא יוצא רוב סכך כשר, לכן כולם מסכימים שצריך שיהיה רוב סכך כשר. עוד למדנו במשנה או בארוכות המיטה, מהמשנה שלנו משמע שארוכות המיטה הן לא קשרות לסכך. למה לא? הרי אמרנו זה רק מסגרת לסכך. עכשיו למה ארוכות המיטה שזה בעצם חלק ממסגרת המיטה מפורקת, למה לא? למה זה לא קשר לסכך? הרי זה לא כלי, לא מקבל תומה, כי זה כבר שבר כלי, כבר נשבר, אז בעצם לכאורה לא מקבל תומה, זה צריך להיות קשר לסכך. אומרת הגמרא, למה מסייע? אם נאמר שזה בא לסייע רבי עמי בר תביומי, אמר רבי עמי בר תביומי, שיקחה בבלעי בגדים פסולה, אנחנו נראה להלן בדף הבא, שמה שרבי עמי בר תביומי, אם אדם שיקח את סוכתו בחתיכות בד בלויות, כן, בלעי כלים הכוונה, חתיכות בד בלויות שמגיעים מבגדים, אז הסוכה פסולה, למרות שחתיכות הבד האלה הם לא כלים, חכמים גזרו לפסול אותם לסכך, כי הם באו מכלי שהיה ראוי לקבל תומה, הם באו מבגד מקורי שהיה ראוי לקבל תומה. אז גם המשנה שלנו אותו דבר, ארוכות המיטה לכאורה צריכות קשרות הסכך, אבל כאן הם לא קשרות הסכך, כנראה כי הם באו בעצם מהמיטה עצמה, ולכן מכיוון שבאו מכלי שמקבל תומה, הם לא, הם מקבלות, הם לא קשרות הסכך. אבל הגמרא לא מקבלת את זה, הגמרא דוחה את הראיה ואומרת לא. באמת אפשר להעמיד את המשנה שמדובר פה על ארוכות המיטה שאכן מקבלות תומה. ולמדו את זה במקום אחר. כדאמר רבי חנן אמר רבי, הוא אמר את זה לגבי עניין אחר, תכף נראה בדיוק לגבי מה אמר את זה. אבל הוא אמר, מדובר באותה משנה בארוכה ושתי קריים, או בקצר ושתי קריים. מדובר על בעצם בצידה הארוך של המיטה עם שתי רגליים, או בצידה הקצר של המיטה עם שתי רגליים. כלומר, מדובר פה על בעצם דבר שנחשב כלי, מדובר על צד אחד של המיטה שמחוברות על שתי רגליים, וזה נחשב כלי שמקבל תומה. גם כאן אותו דבר אפשר לגפרש, ארוכות המיטה כשכתוב במשנה, הכוונה, בארוכה ושתי קריים, ובקצר ושתי קריים. לאיזה עניין אמר את זה רבי חנן? היי חיית מה רבי חנן אמר רבי, לגבי המשנה בכלים דתנן כתוב, מיטה מתאמת חבילה ומתארת חבילה, מסגרת שמיטה שמקבלת תומה, רק כאשר היא שלימה, תומת מדרש מדובר, וגם מתאהרת חבילה, גם כשניתנת מתומתה על ידי טבילה במקווה, זה רק שהיא שלמה. כך אומר רבי אליעזר, דיבר רבי אליעזר. חכמים אומרים לו, אפשר בהחלט לקבל טומאה ולטהר אותה, איברים איברים. חכמים אומרים, מטמאת איברים ומטהרת איברים. עכשיו, איזה איברים? מה נהיו? איזה חלקים ראויים לקבל טומאה לדעת חכמים, בתור איברים? על זה אמר רבי חנן מר רבי, ארוכה ושתי קרעים וקצה שתי קרעים. כשיש לך מיטה עם שתי רגליים, צד אחד של מיטה עם שתי רגליים, או צד השני, כן, צד הקצר של המיטה עם שתי קרעים, זה עדיין עכשיו כלי שמקבל טומאה, ואפשר שיתאמה ואפשר לטהר אותו במקווה. עכשיו, לאיזה שימוש יש לצד הזה של המיטה עם שתי רגליים? למאי חזיה, אומרת הגמרא, למסמכינו אגודה. אפשר להסמיך אותם, להשאין אותם על הקיר, ולמת עליו, ולשבת עליהם. כלומר, בעצם אפשר להסמיך את החצי מיטה הזאת לקיר, להשתמש בו בתור כיסא, בתור שרפרף, ולשבת עליהם. ומי שדעש לאור, לרוק חבלים ביניהם ובין הקיר, ולשכב על החבלים. כלומר, בעצם יש פה איזשהו שימוש של ישיבה או שכיבה, לכן מקבלים טומאת מדרס דעת חכמים, גם כשהם מפורקים, לכן זה כתוב, מטמאת איברים, מטהרת איברים, וזה ארוכות המיטה שדיברנו בעצם במשנה שלנו, לכן מדובר במסגרת לסכך, ולא כסכך עצמו. הגענו לדף ט"ז עמוד א', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.